ממשיכים בלימוד הספר הקדוש אורות, ואנחנו באורות התחייה בפסקה כף דלת בעמוד עין וב. מה?
יום זין, יום
הילולה. כן, היום יום זין באדר, אתה צודק, שכחתי להגיד, שבעה באדר. זה יום פטירת משה רבנו, גם לידתו של משה רבנו. זה גם יום הזיכרון לחיילי צה"ל שלא נודע מקום קבורתם, וגם זה היום החברה קדישא, הם עושים סעודה גדולה, כל החברה קדישא בזין באדר, יש להם מנהג כזה. טוב. על התאריך הזה אם אין מחלוקת? אני חושב שיש מחלוקת, אבל זה מקובל, זין באדר. מאיפה למדו את זה? פשוט מאוד, הרי כתוב שהעם עבר את הירדן בעשירי בניסן, כתוב מפורש ביהושע, והם התכוננו שלושה ימים, אז זה זין באדר, ולפני כן הם בחרו את משה 30 יום, אז זה זין באדר, זה סביר שזה היום שבו עברו את הירדן, ככה נראה לי, כן, סביר, זין באדר זה היום שבו נפטר משה, סליחה. טוב. אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה שהיא נחלת השם, שכל מחשבות לבבו, הגיונותיו, חפצו ושפעתו, אמונתו ורעיונו אינם כי אם חשק תמיר אחד להיכלל כולו באוצר חיים זה, להתחסד עם כן דילד הכנסת ישראל. כלומר, יש כל מיני דברים שמעסיקים את האנשים בחיים שלהם. יש אחד, הוא רוצה אוטו. יש אחד הוא רוצה להיות תלמיד חכם, יש אחד שרוצה חיי העולם הבא. אבל המכנה המשותף של שלושת השאיפות, אותו, מה הדבר השני, לימוד תלמיד חכם ועולם הבא, שלושת הדברים האלה זה עבודת הפרט, זה בשביל עצמו. ויש מי שרוצה אותו לתפארת מדינת ישראל. יש אדם שרוצה תורה לתפארת מדינת ישראל. יש אדם שרוצה עולם הבא כדי שלא יתחלל שם שמיים. כן? זאת אומרת שהשאיפה בחיים איננה מוגדרת רק לפי התוכן המבוקש, כי אם גם באופיו של התוכן המבוקש, בשביל מה, למען מה. כן? יש באורות הקודש חלק ב', עמוד תף ממדלת, פרק נקרא שיר מרובע. שיר מרובע, שמע הרב דן בשירים שאדם שר. יש ארבעה סוגי שירים. יש שיר, הזוהר ככה משתמש בביטויים האלה, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע. מה זה שיר פשוט? אומר הרב קוק, זה אדם ששר את שירת נפשו. הוא מוצא בעצמו את כל היופי, כל עומק החיים. הוא מוצא את זה בתוך עצמו. זה יכול להיות אידיאלי אגב. אבל סך הכל הוא מודע לאצילות של נפשו. ויש שיר כפול. שיר כפול זה מי ששר את שירת האומה. כלומר, השמחה שלו או העצבות שלו תלויים במצב עם ישראל. אם עם ישראל שמח, אם יש סיבות טובות לשמוח, אז הוא שמח. אם עם ישראל נמצא במצב שיש סיבות להתעצב על כך, הוא עצוב. כלומר, הוא חי לפי דופק לאומי. זה נקרא שיר הכפול. האחרים, אני עוד לא אמרתי אותם. יש שיר משולש, זה שהאדם חי לפי הדופק של כלל האנושות. הוא רוצה תיקון העולם כולו, כל האדם, אשר הוא אדם. ויש שיר מרובע, זה מי שרוצה בכלל את תיקון ההוויה בכלל. הקוסמוס. הוא לא חושב רק על האדם, לא רק על עם ישראל ועל עצמו, הוא חושב על כל ההוויה כולה. זה ארבעה שירים. שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע. ויש גם שיר חמישי. למה יש שיר חמישי? כי השירים האלה הם בדרך כלל מתנגשים זה בזה ומתנגדים זה לזה. כלומר, ברגע שהשירים האלה הופכים להיות אידיאולוגיות, האידיאולוגיות נלחמות זו בזו. כלומר, ההשקפה האינדיבידואליסטית מתנגדת להשקפה הלאומית. ההשקפה הלאומית מתנגדת להשקפה הקוסמופוליטית. והקוסמופוליטית הומניסטית היא מתנגדת להשקפה הקוסמית ירוקה. ואז יוצא שכל אחד חושב על השני שהוא מטורף, שהוא משוגע. לכן צריך לעשות שיר חמישי. צריך שיר שלא יהיה על דבר נוסף, אלא שיר של כל השירים ביחד.
שיר חדש.
לא, קוראים לזה שיר השירים. השיר שהתוכן שלו זה השירים. הוא שר על השירים. שיר השירים אשר לשלומו. מה זה שלומו? מלך שהשלום שלו. כלומר, מלך שהשלום בין השירים שלו. זה אדם שעושה את השיר המחובר הזה. איך קוראים לשיר הזה? יש לו שם, נקרא שיר אל. שיר אל.
זה שיר השירים?
כן, שיר השירים הוא שיר אל. שיר אל, אותיות ישראל. זאת השירה של ישראל. כלומר, השירה הישראלית, אפשר לתפוס אותה בשני אופנים. או כמו השיר הכפול, השני, שהוא בעצם לאומי, או להבין שהלאומיות הישראלית היא ממלאת תפקיד קוסמי, ואז יוצא שאין סתירה פנימית בין תיקון העולם כולו לבין תקנת האומה. וזה, הידיעה הזאת, היא המסייעת בידי מי שרוצה להיות כשריים לגבי כנסת ישראל. אז אני חוזר פה למשפט, אשרי איש שחושב עצמו כשריים לגבי כנסת ישראל כולה, שהיא נחלת השם. שכל מחשבות לבבו, הגיונותיו, חפצו ושיפתו, אמונתו ורעיונו, אינם כי אם חשק תמיר אחד, להיכלל כולו באוצר חיים זה, להתחסד אם כן דילה דה כנסת ישראל. כן. שיריים הכוונה שעריות, כלומר דבר שתפל למשהו אחר. כן, אני תפל לכנסת ישראל. אני מעצמי כלום, זה למען האומה שאני פועל. כן.
מה זה כנסת ישראל?
כנסת ישראל זאת נשמת האומה המושקפת מנקודת ראות של האינסוף. למה אני מתכוון? אתה יכול לראות נוף, כשאתה בתוך הנוף. אתה יכול לראות אותו כשאתה מלמעלה, במטוס, למשל. כשאתה רואה אותו ממטוס, אתה רואה אותו אחרת מאשר כשאתה בתוכו. כנסת ישראל, כשאומרים כנסת ישראל, מתכוונים לאומה הישראלית, או נשמת האומה יותר נכון, כפי שמשקיפים עליה מלמעלה. בסדר? בדיוק, יש נשמה קולקטיבית. זה לא דבר פרטי, אני ואתה, או סך כל האחדים. אלא זה הנשמה הכללית שאנחנו הופעות שלה. עכשיו, מה זה להתחסד אם כן דילד הכנסת ישראל? יש בזוהר קושיה. הזוהר הרי אומר שאמרו רבותינו, כל, כך כתוב מסכת ברכות, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור, הקדוש ברוך הוא אומר, מעלה אני עליו כאילו גאל אותי, פדה אותי ואת בניי מבין הגלות, בין הגויים. אז הזוהר שואל, אם זה ככה, הרי יש לנו הרבה אנשים שעוסקים בתורה ובגמילות חסדים ומתפללים עם הציבור, אז איך זה שהגאולה עוד לא הגיעה? כך שואל הזוהר. אומר הזוהר, בגלל שהם עושים את זה לא כגמילות חסדים אמיתית, כי הם גומלים חסד לעצמם. זה אגואיסטי. בסופו של דבר זה למען עצמם. מעטים הם אלה שעושים את זה למען השם, למען השכינה. לכן הוא אומר, צריך להתחסד, איזה הוא חסיד? המתחסד עם קונו. כן, כך אומר הזוהר, מתחסד עם קונו, שעושה חסד למען השם. ואז הביטוי הוא להתחסד עם כן דילה, עם הכן שלו, הכן של הציפור, שהוא, הציפור זה השכינה, הכן זה כנסת ישראל. בסדר? השכינה שורה בתוך הנשמה הקולקטיבית הזאת. לכן אשרי מי שהשיקולים המדריכים אותו אינם שיקולי הפרט, כי אם שיקולי האומה בכללה. עד כאן ברור? טוב, הלאה. ההכרה הפנימית. שינינו שריגים. מעץ חיים רב דליות וסגי פרי, שכל מה שאנו יותר מאורים בגופו של אילן, הננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים בהווה ובנצח, היא תביא את תחיית האומה למגמתה. היא. ואך היא תקיץ את הקץ שלה בנו הורגים, ותיתן לנו חוסן ישועות. כלומר, מה שאומר כאן הרב, אתה רוצה להביא גאולה, צריך התעוררות של הרוח הקולקטיבית. כל זמן שהאדם חפץ בתיקון הפרט, יהיה זה הפרט היותר קדוש ויותר צדיק שבעולם, עדיין אין אפשרות של גאולה, כי הגאולה היא גאולת הכלל. אתם רואים פה שהרב רומז גם לתנועה הציונית. התנועה הציונית היא דווקא, החילונית, עם כל חילוניותה, היא מהווה התעוררות של הרוח הקולקטיבית. ולכן היא זו שגם מביאה את הקץ בבוא הזמן. כן? היה יהודי אחד שהבין את זה טוב מאוד, קראו לו דוד בן גוריון. הוא החליט, זה היה בשבילו קשה מאוד, להחליט שהגיע הזמן להקים מדינה. הרי כולם ידעו, המנדט עומד להסתיים, אבל לא ידעו האם להקים מדינה או לא. הייתה התלבטות. אמרו, אם... מה זה? זה לרפואה, השיעור לרפואת כנרת בת אליס, שנכנסת עכשיו לניתוח של הרפואה שלמה. עכשיו, איפה היינו? בן גוריון, כן, בן גוריון. הוא דווקא היה בעיר מוזרה, פריס, נושא. הסתגר כמה שעות בינו לבין עצמו, התלבט, כל הכיוונים, בסוף יצא עם החלטה, אני הולך להקים מדינה. הדבר הזה לא היה פשוט. כן. כי היו הרבה שיקולים שאמרו שאולי לא כדאי. כן? לקחת אחריות על מעבר היסטורי כזה, להחזיר את עם ישראל לבמה של המדינות, של העמים, של הפוליטיקה. הדבר הזה הוא בעצם הרחבה של המושגים. זה אפשרי רק אם האדם מחשיב את עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה. אם כן, מדוע חכמנו זל אמרו שכל הרוצה להינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים? מדוע הורידו את העיסוק הכללי של תורה, מצוות וגמילות חסדים לאינטרס? מה נעשה? על אינטרס אישי, פרטי. טוב, צריך קצת להרחיב. המאמר הזה שאתה מביא, שמי שרוצה להינצל מחבלי משיח, צריך לעסוק בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, התלמוד בעצמו מקשה על המאמר הזה, במסכת סנהדרין. כי אומרת, הגמרא שם, שמא יגרום החטא. כלומר, גם מי שיש לו תורה ומצוות וגמילות חסדים, יכול להיות שהוא לא ינצל מחבלי משיח. למה? שמא יגרום החטא. שמא יגרום החטא. איזה חטא? החטא, אז רואים שמה מהסוגיה בגמרא, שמדובר על האיחור מלשוב לארץ. כלומר, החיסרון בהרגשה הכללית הזאת. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת שמה. לא מספיק תורה ומצוות ומילות חסדים, כי אם אין לך רוח כללית, אתה עלול גם להיפגע. כן, בבקשה. האם השיר כאן הוא שיר כפול או שיר חמישי? זאת שאלתך. תלוי. תלוי מי אתה. יש אדם ששר את שירת האומה בתור שיר כפול, יש לו פטריוטיות יהודית, שזה דבר לא רע, אבל בסופו של דבר מצוי גם אצל שאר העמים. יש מי שאצלו הפטריוטיות היהודית שלו היא תיקון העולם. אז תלוי איך אתה קורא את הפסקה. מי אתה כשאתה קורא את הפסקה של הרב? בוודאי שאצל הרב זה היה השיר החמישי. כן. אתה קראת באיזשהו מקום שדוד בן גוריון...
אני חושב שזה סיפור עליו לאחרונה, אגידו כן לזקן, אז מספר, יש שם מספר רעיונות עם כל מיני אנשים, שאחד ממנו לא זוכר בדיוק מי, שאמר שהוא התנגד להרבה ביתים לציונות הדתית, הוא עדיף דווקא את הציבור החרדי על פני הציונות הדתית.
שהוא עדיף את החרדים על הדתיים?
משהו כזה, בסגנון הזה, אהרון מכיר אותך.
כלומר, אתה אומר שקראת שדוד בן גוריון הייתה לו יותר קרבה אל החרדים מאשר אל הציונות הדתית? ככה אתה אומר?
משהו כזה, זאת אומרת שהוא...
לא סביר. תראה, זה שהוא היה נגד הדת באופן כללי, הוא היה... מה?
אולי פחות מאוים.
זה שהוא היה נגד הדת, כי הוא היה אנטי-דתי, בסדר, זה אנחנו יודעים. הוא היה... הוא בא עם הטראומות שלו מהילדות, זה כן. מה? אבל מבחינת דווקא הקרבה שלו לרב מיימון, אנחנו רואים שהייתה ידידות אמיתית ביניהם, זה לא סתם טכני היה. ככה אני מתרשם, תראה, אני לא בקי בכל תולדות דוד בן גוריון, אבל על פניו זה לא נשמע לי סביר, צריך לראות איפה קראת את זה. טוב, זה גם לא משנה.
מה? יקיר הישיבות הציוניות.
דוד בן גוריון, לפי דבריך, היה צריך להיות יקיר הישיבות הציוניות שהיו. מה הן היו? איפה הם היו? תגיד לי שמות.
אני לא יכול להגיד לך שמות.
אני אקרא למה אתה לא יכול להגיד שמות, כי לא היו.
לא, רגע, אבל היום. איפה הוא הקראת הטוב?
היום?
איפה הייתה תמונה שלו פה?
למדוע אין כאן בחדר הזה תמונה של דוד בן גוריון? תשמע, זה רעיון. אני אחשוב על זה, אתה יודע מה? צריך לברר את זה. ראיתי מכתב של אגנון. אגנון ב... אני חושב בספר סופר וסיפור. הוא כותב על דוד בן גוריון, קצת אחרי הקמת המדינה, הוא אומר, דוד בן גוריון שבתחילה זלזלתי בו, דווקא התברר כאחד שיודע לעשות משהו. כן. אחרי כשהוא נכנס לנושא של מי הוא יהודי, כן, דוד בן גוריון רצה לשנות את ההגדרה של היהודי, והוא פנה לאנשי רוח וכו'. חטף סתירה גדולה, כי כולם אמרו לו לשמור על ההלכה. אז שמה, שי אגנון כותב לו, כדאי לך שתתערב בדברים שלך, לא בדברים שאתה לא מבין בהם, משהו כזה. כן, כן. הכתוב בגמרא, לא? עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם, לישראל, דוד אחר. כתוב או לא כתוב? כן, אבל אני אומר, דוד אחר. מה זה דוד אחר? לא, כי מה זה אחר? אצל חז"ל. זה לא לא דתי. זה אפיקורוס. אפיקורוס, כן? אחר זה נאמר על אפיקורוס. עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. ביטוי מה שאומר דבר... מה? אחר. אבל הביטוי אחר זה קצת... כן. מה? לא יודע, אני לא מומחה לניצוצות. אבל לא. אגב, משה רבנו לא הקים מדינה, אם כבר. כן, אם כבר אתה רוצה להשוות למשה רבנו את אחד מהמנהיגי הציונות, אז תשווה את הרצל, הרבה יותר מתאים. כן. זה תרגום שלי של דברי הגמרא. לא, זה לא שאין כלום, אלא לא ינצל מחבלי משיח, זה לא שאין כלום. בתקופה מסוימת. יש זמנים שמצווה מסוימת היא המעכבת. ובזמנים אחרים לא. כן. בזמן חבלי משיח הסכנה הזאת קיימת. כן. אנחנו לא בחבלי משיח. מה? אנחנו לא בחבלי משיח. אנחנו בגאולה, כן. כן, ודאי, נגמרו חבלי משיח. מה אתה
אומר?
אנחנו יודעים גם מתי הם היו, בדיוק. מתי זה היה? בשואה? כן. מה?
אבל מה שהבחור קודם ציין לגבי בן גוריון.
כן.
בן גוריון כדמות ידע להתמודד עם לאומיות, ואם הוא שמע על דתיות, אז יש דתיות, אבל כשרצו לחבר לו אותה, אז דווקא...
יכול להיות, אני הבנתי מה שאתה אומר, ואני צריך לברר קודם כל את העובדות, האם זה נכון.
הידידות שלו עם הרב מיימון.
כן, הייתה ידידות עמוקה מאוד עם הרב מיימון, זה לא... טוב, בסדר. כן? מה? טוב, אפשר להמשיך? שכל מה שאנו יותר מאורים, לא סליחה, אני חוזר, ההכרה הפנימית, שורה 4. ההכרה הפנימית שנינו שריגים מעץ חיים רב דליות וסגי פרי, שכל מה שאנו יותר מאורים בגופו של אילן, הננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים בהווה ובנצח, היא תביא את תחיית האומה למגמתה. היא, ואך היא, תקיץ את הקץ שאליו אנו הורגים, ותיתן לנו חוסן ישועות. והשרידים אשר השם קורא, חסידי הדור, קדושי עליון, מה הם צריכים לעשות הרבנים? צדיקים הגדולים. אין להם להסתכל בשום גרעון, בשום צד שלילי של כל נפש בישראל, הדבקה באיזה דבק בצור מחצבתה, כי אם להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית, ברום גובה ובעילוי קדושתה. זה הדרך. גם מבחינה טקטית וגם מבחינה אמיתית. מבחינה טקטית זה לא עוזר לתתה את החושך. אבל מבחינה אמיתית גם, שבאמת החושך אין לו ממשות. מה שצריך להעלות זה הנקודה העצמית החיובית.
מה שחבד הבינו את הנקודה הזאת.
אתה אומר שחבד הבינו את הנקודה הזאת.
כן.
יש גם דברים כאלה. כי אם להעלות, אבל זה לא בדיוק, אני אגיד לך למה. כי הם מעלים את הנקודה הפרטית שבכל נשמה פרטית. וכאן הרב אומר שצריך להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית. יש הבדל בין הנשמה הפרטית, הנקודה הפרטית שבנשמה הפרטית, הנקודה הכללית שבנשמה הפרטית. למשל, אני זוכר כששירתתי בבסיס בצפון הארץ, אז בסיס נחמד סך הכל, נחמד, כמה שיכול להיות נחמד. כן. הגיע לשם איש מילואים מתנועת חב"ד. טוב, הוא ישב איתנו שבועיים. למה הביאו אותו? ויש היו בעיות של כשרות במטבח. ולכן הביאו אותו כדי לטפל בנושא הזה. הוא הכשיר את המטבח כמובן. וכל השבועיים האלה, כל יום היו שלושה מניינים בשחרית, במנחה ובערבית. כל הקצינים והחיילים הניחו תפילים. והחיילות קיבלו פמותים עם נרות, עם לוח של שעת הדלקת הנר. והוא חילק חומר של יהדות. והוא שם פלקטים של תעמולה יהודית דתית בחדר האוכל. כן, הרבה דברים, יהודי מניח תפילין, יהודי צריך לאכול אוכל כשר, תורה ציווה לנו, התורה היא שלך, אל תעזוב אותה, כל דברים כאלה. דברים כאלה יפים. ותוך כדי ש... אז פעם אחת יצא לי לאכול איתו ארוחת בוקר, ואני אמרתי לו, תשמע, זה יפה איך שאתה סידרת פה את הפלקטים. הוא אומר, כן, אני באתי לייהד את המקום. במילים אחרות, הוא סובר שהמקום הוא יהודי אם מקיימים בו מצוות. והוא איננו רואה את יהודיותו של המקום מצד שזה צהל. מובן? הנקודה הכללית הזאת לא מהירה בנפשו. אני לא בא לשלול את מה שהוא עשה. אני רק בא להגיד מה חסר. מה שחסר זה הנקודה הכללית שהוא לא עורר. בסדר? אתה חייל. אתה חייל, אז מה? אז אתה בסכנה. טוב, אז ניתן לך דולר של הרבי, זה יגן עליך. המצווה של הדולר, שאתה ניתן לצדקה, זה יגן עליך. אבל לא זה הנקודה שמגינה. זה שאתה עוסק במצווה, זה מגן עליך. איזו מצווה? מצווה כללית.
כן. הוא התכוון, אבל למה?
הוא התכוון שהמקום הוא לא יהודי מצד עצמו.
ממש לזה
הוא התכוון. ודאי, אחרי דיברתי איתו על זה, אל תדע. כן. ואז הבנתי את התאום הפעורה בין ההשקפה שלי להשקפה שלו. אבל אני צריך גם לעורר את הנקודה הכללית שבנשמה שלו, הפרטית.
הוא יודע את התאום שפעורה בין ההשקפה שלו ושלך?
האם הוא יודע? אחרי שאמרתי לו כן. לא, הוא לא יודע. בסך הכל כולנו דתיים, לא? כן.
מה
הייתה
תגובה שלו?
קיבלת? זה קצת קשה, לא? בסדר, דיברנו דווקא בידידות. טוב. טוב. חבלי משיח לכאורה. מדובר במשהו שכל ישראל יחשפו לו. לדברי הרב, שחבלי משיח הם השואה, איך ייתכן שבארצות ערב ובאמריקה לא ריחפה סכנת ההשמדה? נו באמת. קודם כל יש פה אי ידיעה של ההיסטוריה שדורשת השלמה מהירה מצדך, אליעזר היקר. אי אפשר ככה להשאיר את זה. דבר נוסף, מה שקורה לחלק חשוב של האומה, זה קורה לכל האומה. כן? וכי בגלל שקהילה ליד לא קרה בכלום, אז הפוגרום בקהילה השנייה לא נוגע לקהילה הראשונה. זה נוגע לכולם. טוב, בואו נמשיך. והשרידים אשר השם קורא, נקרא את זה עוד פעם. והשרידים אשר השם קורא, חסידי הדור, קדושי עליון, אין להם להסתכל בשום גירעון, בשום צד שלילי של כל נפש בישראל, הדבקה באיזה דבק בצור מחצבתה. כי אם להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית, ברום גובה ובעילוי קדושתה. אז עכשיו זה יותר ברור? טוב.
כן, רגע, אני רק חושב שזה עניין של גישה, כי בן אדם עם גישה כללית יכול לעשות אותם מעשים שהיהודי היקר הזה עשה, בדיוק אותם מעשים, שזה מאוד חיובים.
אין שום ספק, אתה צודק. כלומר, אותם המעשים שהיהודי היקר הוא עשה, היה אפשר לעשות מתוך נקודה כללית. זאת אומרת, זה לא המעשה שפה עומד לדיון, אלא הגישה. וכבר אמר רבנו הגדול, הרב צבי יהודה קוק, הכל תלוי בגישה. שלוש מילים קצרות שכוללות הרבה. מה הראיות שחבלי משיח לא ממשיכים גם בתקופתנו אנו? פילוג בתוך העם, ישמעאלים מטרידים, אדומים שתלטנים, אנטישמיות באירופה, טליבן ברחבי העולם. כמה זמן כתוב שנמשכים חבלי משיח? מה? לא, זה דווקא קוראים, השואה נקרא שמחה. אז אני לא יודע. כן. טוב, צריך להסביר, צריך להסביר. כן, חבלי משיח זה מלשון חבלי לידה. כלומר, מה הכאב שבא לפני שהתינוק יוצא. והתינוק כבר יצא. יש לנו מדינה. לכן בהגדרה אי אפשר להגיד שהצרות של מדינת ישראל הם חבלי משיח. אלא הם דברים אחרים. יש ייסורים של הגאולה. יש מלחמות גוג ומגוג, ויש מלחמות משיח בן יוסף, יש כל מיני דברים שאנחנו עוברים כעת. אבל חבלי משיח, ההגדרה של חבלים, חבלים שמולידים, זה כבר היה. כיוון שכבר נולדה המדינה. כן? אז זה... מה? אתה אומר, זה בת. כן, זה נכון, זה בת. זה בת, ודאי. נולדנו פג. יכול להיות, אז יש אינקובטור. כן, יכול להיות. כן, יש כל מיני, מה אתה אומר?
נראה לי שנולדה המדינה, זה לא מדינה משיחת אותו דבר? נראה לי מדינה זה התחלה לגאולה וכל זה, אבל זה לא משיח בדוד לא הגיע עדיין.
אתה שואל האם מדינה זה משיח? תשובה, לא. אבל המדינה זה ימות המשיח, כן. זאת אומרת, מה זה ימות המשיח? מגדיר הרמב״ם, ימות המשיח זה הזמן שבו יש עצמאות מדינית. כן, ככה הוא כותב את פירושו למשנה, ימות המשיח הוא בעולם הזה, והוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. נו, אז חזרה המלכות לישראל. אני אמרתי, בפרק חלק, בהקדמת פרק חלק. שמה מגדיר, מה זה ימות המשיח? הוא אומר, זה הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. אז יש ימות המשיח, ויש ימי המלך המשיח. גם בפרק י"ב של הלכות מלכים, כותב הרמב״ם כך, אמרו חכמים, בהלכה ב', אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת, העצמאות המדינית היא המגדירה את התקופה כימות המשיח. אחר כך, שתי הלכות מאוחר יותר, הלכה ד' לפי זה, כותב הרמב״ם, אומר, בימי המלך המשיח, כשתתחזק מלכותו, יתייחסו כל ישראל על ידי רוח הקודש שתנוח עליו. אז משמע שהרמב״ם מחלק בין שני דברים. יש עצם העצמאות, זה מגדיר את זה כימות המשיח. אחר כך המלך מבית דוד, שימלוך, יהיה לו רוח הקודש, זה עוד יבוא. אנחנו עובדים על זה. צריך להכשיר את המלך הזה. כן? צריך לקחת מישהו מבית דוד, להכשיר אותו להיות מלך, ולהכשיר אותו לרוח הקודש, ואז הוא יוכל להיות המלך המשיח. כן? עבודה קשה. טוב, מה? צריכים להצביע בשבילו. כן, זה הדבר הקל ביותר. טוב. אז איפה היינו? מה? לא. לא, אתה אומר ככה, שמי שנמצא בתנועת חב"ד, שהיא תנועה מכובדת, כן? שלא יבינו שאני פה...
כן, כן.
זה. אתה אומר שהוא יוצא אל הכלל, זה לא מדויק, הוא יוצא אל הפרט. הוא רוצה אל הרבה פרטים, אל הפרט הזה ואל הפרט הזה ואל הפרט, אל כל פרט ופרט בישראל. כל יהודי ויהודי באשר הוא, יש לו נפש קדושה, אלוהית וכו' וכו', וצריך לטפל בו. קדושה, זה קדושת הפרט.
איך אתה יוצא
אל הכלל? אתה מקים מדינה, זה לצאת אל הכלל. זה כבר עשו, מה יש עוד לעשות? יש הרבה דברים שאפשר לעשות. צריך ללמד תורה, ללמוד תורה, צריך להקים את בית המקדש, צריך להעלות את כל היהודים לארץ, להרבות מוסר וטוב, בריאות ופרנסה טובה, הרבה הרבה דברים. להשיב את רוח הקודש, את הנבואה. יש לנו הרבה עבודה. להמליך מלך בבית דוד, יש הרבה. כן? לפתוח ישיבות לאומות העולם, להקים מחדש את דת בני נוח, להתחיל רק עם מיליארד. מיליארד בני אדם כאלה. לא, לא, לא נתחיל כל האנושות. מיליארד בני נוח. תלך בקטן.
אחרי זה נדבר. מה שהם עושים, זה דברים שהזכרת, ללמד תורה, לפתוח ישיבות.
כן, השאלה, שוב, אנחנו שוב חוזרים אל הביטוי הנפלא של רבנו הרב צבי יהודה קוק, שאמר, הכל תלוי בגישה. תזכור את השלוש מילים האלה, שמעטות וכוללות הרבה. רצתי להשלים וחזרתי, או רציתי, לא יודע. סכנת ההשמדה הייתה על כל ישראל, גם ובעיקר משום שהגרמנים א' עסקו בפיתוח שנכשל של פצצה אטומית, וב' כמעט שירעיבו למוות את בריטניה במצור הימים, הצוללות של בסוף נפרץ. ניתן היה לקבל הרחבה בספר אניגמה ובספר עידן האנרגיה האטומית. תודה. אני לא מכיר את שני הספרים האלה, אבל אני סומך עליך שאתה יודע על מה אתה מדבר. תודה. בואו נמשיך. האהבה הבלתי גבולית, זאת אומרת, כמובן בלתי מוגבלת, אל האומה, הם החיים שלנו, כן? האומה היא אימא, אומה ואם זה אותו שורש דקדוקי, לכן גם היהדות מוגדרת על פי האם ולא על פי האב. הרי זה מוזר, לא? האב הוא זה שלומד תורה ומלמד תורה. ואם ההגדרה של היהדות היא דתית, האם צריכים להגדיר את היהדות על פי האב? אבל אם ההגדרה היא לאומית, אז היא על פי הטבע. ואז היא מוגדרת על פי האם. מעניין. האהבה הבלתי גבולית אל האומה, אם החיים שלנו, אינה יכולה להיפחת משום סיבה וכישלון שבעולם. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, השם אלוהיו עמו, ותרועת מלך בו. מתנשאים עם. אולי זה לא קשור בדיוק לשיעור, אולם, כיצד מסביר הרב את דברי רבי יוסף, מגילת את זין עמוד ב', אמר רב יוסף, תחליט, או רבי או רב, רבי יוסף, גדול תלמוד תורה, יותר מהצלת נפשות, ואני לא רואה את ההמשך. ואף אחד לא חולק עליו, וזה לא תואם את הכוונה של הציונות. גדול תלמוד תורה של יחיד, מהצלת נפשות של יחיד. כשאתה מצטט את דברי הרב קוק על הגדלות העצומה של עם ישראל, אתה יודע שזה נכון, כוונתוי מאמין לרב קוק שהוא ידע, כוונתוי רואה, את זה באופן יומיומי. נדמה לי שקשה מאוד לקבל את הסופרלטיבים האלה למי שעיניו פקוחות. הלא כן? כלומר, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה טעות כשהוא בחר באומה הזאת. הקדוש ברוך הוא הסתבך כשהוא קבע כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. שריבונו של עולם לא הבין מי יש לו עסק כשהוא הבטיח שלנצח הוא בוחר בנו. זה קשה לקבל את דבריך. טוב. גם זה פסוך פה, נכון? לא הביט האבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. הקדוש ברוך הוא חלילה נאיבי. השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. מתנשאים אנו מעל כל מחשבות הסתנה של ההבנה השטחית. אל תיקח את זה אישית, אתה שואל. זה הרב כותב, זה לא אני. שתופסים בה מוסרים. מה? אני הייתי פרווה, נכון? נכון. כן. לא, כי אני סומך על הרב קוק שהוא מטפל בנושא. הנה. מתנסים אנו מעל כל מחשבות הסתנה של ההבנה השטחית שתופסים בה מוסרים ומאמרים מיוחדים שמעוררים על ידם כעס ושנאת אחים. יש בחזל כל מיני ביטויים חריפים מאוד. למשל, במסכת פסחים יש סוגיה שלמה על עמי ארצות. כתוב שמה שעם הארץ מותר לקרוע אותו כדג ביום הכיפורים שחל בשבת ומגבו. כן? אתה רואה ביום כיפור ככה, אתה מסתובב בית הכנסת? זה שמה, עם הארץ, נכון? אפשר לחתוך אותו. גם כתוב שהם שקץ ובנותיהם שרץ, וכל מי שלוקח בת שלהם לאישה, עליו נאמר, ארור שוכב עם כל בהמה. וגדולה שנאה ששונאים עמי ארצות את התלמידי חכמים יותר מהשנאה שאומות העולם שונאים את ישראל. וואי, מה נשאר אחרי כל זה? נכון? אז הרב קוק אמר, בהזדמנות אחרת, על המאמרים האלה במסכת פסחים, למה הם נכתבו? הם נכתבו כדי לבחון אותך. אחרי שאתה יודע מה יש בנפש של עם הארץ, האם אחרי כל זה אתה נשאר עם כל מלוא אהבת ישראל? זה המבחן. אהבת ישראל זה לא נאיביות. כולם צדיקים, פוצי מוצי, הם בסדר גמור. אם היית יודע מה שהולך אצלם בבית, ומה איזה גנבות וכו', זה, לא היית מדבר ככה. אז לא, אני יודע את כל הדברים האלה. כלומר, אהבת ישראל איננה בגלל סנטימנטליות של אהבת אחים וזה. יש פה הבנה מדעית עמוקה של מה זה עם ישראל. מה התפקיד שזה ממלא בהיסטוריה, וממלא גם המשמעות של הנפילות של האומה הזאת. מה הן באות לעשות, הנפילות האלה? זה לא סתם נפילות של שפלות. זה נפילות שבאות מתוך נשמה גדולה שלא מוצאת את מקומה. אז זה מה שכאן, אז זה מה שהרב אומר כאן. יש מאמרים שבאים שבאים להכשיל אותך. כן, אנחנו כתוב כאן, מתנסים אנו מעל כל, לא, סליחה. כן, מתנסים אנו מעל כל מחשבות השטנה של ההבנה השטחית שתופסים בה מוסרים ומאמרים מיוחדים, כן, הוא מדבר עליהם, שמעוררים על ידם כעס ושנאת אחים. יש הלכות, מאפשרות לך לסנוא, מאפשרות לך לכעוס, לפעמים זה מותר. כן, אתה רוצה כל כך לסנוא, תסנא. ומלאי רצון ושקויית על חסדים אדירים, הננו שווים לחבק בזרועות האהבה את כל הנשמה לבית יעקב, החפצה לראות בשמחת גויינו ולהתהלל עם נחלתנו. כן. זה לא חוכמה להגיד אני אוהב את האומה אבל אני שונא את היהודים. זה מה שאתה אומר. אני אוהב את האומה, מתוך כך האהבה הזאת מתפשטת גם על היהודי הראוי לשנאה, שאני יודע להבחין את הצד שבתוך פרטיותו מקושר לכלל הזה. נכון, אני עושה הבחנה בתוכו. יש הבחנה בין מעשיו הרעים לבין זהותו העצמית, שהיא באמת הרבה יותר עמוקה בו מאשר המעשים הפחותים. כלומר, זה שיש לו מעשים רעים, זה באמת יחסית קליפתי לעומת מה שיש בתוכו. גם כשהוא מאוד מאוד ירוד. רק רגע, יש פה שתי שאלות. אבל מצאנו חרטה אצל הקדוש ברוך הוא. וינחם השם על כי עשה את האדם בארץ. מה נשיב לנוצרים שאומרים שהקדוש ברוך הוא ניחם על בחירתו בנו? נו. כתוב, וינחם השם כי עשה את האדם. לא כתוב שוינחם שהוא עשה את עם ישראל, ולא עוד, שבנושא הזה נאמר, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כי לא אדם הוא להינחם. וגם יש לנו כמה מקומות שהדברים האלה מפורשים בנביאים, ואם אתה מעוניין, יבט נא כבודו בספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון, במאמר השלישי, שדן בעריכות בדבר הזה. וגם בספר איגרת תימן, מת רבנו הגדול הרמב״ם, שהביא את כל הראיות לנושא הזה. כן? ומה לנו עוד, ועלו יבט נא כבודו בספר ירמיהו, פרק למד א', ששם נאמר, פסוק מאוד מעניין, שמשתמשים בו הנוצרים. אומרים כך, הנה אני אביא לכם עכשיו פסוק שמחזק את הנצרות. פחדים או לא? הנה ימים באים נאום השם וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציא מארץ מצרים אשר הם מהפירות בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום השם, כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום השם, נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם. אגב, שימו לב, אם אתם קוראים טוב טוב את מה שכתוב כאן, זה ממש לא מה שהנצרות אומרת. כן, עם מי הקדוש ברוך הוא קוראת את הברית החדשה הזאת? עם עם ישראל, קודם כל, זה ברור. אבל זה מעניין
ש... אני חושב שהבן אדם הוא בא מעם ישראל, זאת אומרת, אם הוא יצא כלל...
כן, אבל יש רק בעיה אחת, שבאותו פרק, פסוק אחד אחר כך, כתוב, כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו, השם צבאות שמו, אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. כה אמר השם, אם יימדו שמיים מלמעלה ויחקרו מוסדי הארץ למטה, גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאום השם. אז מה אומר לך הנביא? באותו פרק שבו הוא אומר לך שיש ברית חדשה, הוא אומר לך שעם ישראל לא יעזב. כתוב או לא? בסדר? טוב, אז למה אני אומר את זה? זה בשביל השאלות כאן, של מה נענה לנוצרים. אבל זה באמת לא הנושא כעת. הספרות, ספרות הפולמוס בין היהדות לנצרות היא רבת כרכים ושנים, ועד עצם היום הזה לא השתנתה, ולא כעת נענה על זה. מה עניינו של מלך המשיח? מנהיג, צדיק, איך התגלה? דרך טבעית, מדינית? ואם כבר מדברים על חבלי משיח, מה עם גוג ומגוג? קצת רקע כללי, תודה. אני רוצה לציין ששאלה זו, אתה יונתן, שאלת אותה באחד השיעורים הקודמים, וזה לא היה הנושא ולכן אני דחיתי. אתה זוכר? בוודאי שאתה זוכר. אבל עכשיו נגיד איך שהוא הצלחת להשחיל את זה באיזושהי צורה, נתייחס. טוב, בסדר. מה העניינו של מלך המשיח? קודם כל, הוא מלך. כל הוא מלך. מה זה מלך? זה מי שהשלטון הפוליטי בידו. כן? כלומר, המשיח הוא ראשית כל דמות פוליטית. כי הוא המלך המשיח. דבר נוסף, האם הוא יהיה צדיק? בוודאי שהוא צריך להיות צדיק. מה, אתה רוצה לקבל על עצמך שלטון של רשע חלילה? בוודאי שהוא צריך להיות צדיק. איך יתגלה? דרך טבעית, מדינית, או ניסית? בכלל לא משנה. איך אומר הרמב״ם? הדברים האלה, הפרטים האלה, אין מסורת ברורה אצל החכמים, לכן יש מחלוקת אצל החכמים בדבר הזה, ואין אדם יודע הדברים האלה איך יהיו עד שיהיו. אבל כלל הדבר, ודאי. יש כל מיני אופנים, אפשר לעשות את זה בדרך טבעית, מדינית, ניסית, מיסטית, לא משנה, העיקר יהיה מלך. ואם כבר מדברים על חבלי משיח, מה עם גוג ומגוג? קצת רקע כללי, תודה. טוב, תראה, גוג ומגוג זה משהו אחר. גוג ומגוג, זה מוזכר בעיקר בספר יחזקאל, בשם המפורש הזה, גוג ומגוג. אבל יש גם בזכריה, יש גם בתהילים, בישעיהו, יש גם בדברי בלעם. יש כל מיני רמזים, שבאחרית הימים ישנה הכרעה אחרונה. בין האנושות לבין עם ישראל, ואז יש מלחמה כללית שהמוקד שלה ירושלים, ובה בסופו של דבר אנחנו מנצחים. ואז התוצאה היא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כפי שכתוב בזכריה, או כמו שכתוב יחזקאל, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. הרב קוק בעניה על ברכות, הוא דן בשאלה איך יכול להיות שתהיה מלחמת גוג ומגוג, אחרי שהאנושות כבר התקדמה. כן, הרי בסופו של דבר אנחנו רואים שיש קדמה של האנושות, יש התפשטות של המוסר, של האמונה, השפעה גדולה של עם ישראל, אז איך יכול להיות שפתאום יתהפך כל העולם להיות אויב לנו? אתה שומע, איך זה יכול להיות שהשם יהיה אחד, וכי עכשיו הוא לא אחד? שאלה הזו הגמרא שואלת, במסכת פסחים, על הפסוק הזה. עכשיו, אז תראה ללמוד את הסוגיה במסכת פסחים. עכשיו, אבל איפה היינו? בנושא של, כן, של
גוג.
קדמה, איך גוג. כן, איך יכול להיות, כן, איך יכול להיות שהאנושות תעשה כזה דבר רע, הרי היא כבר התקדמה. אומר הרב קוק, כל זמן שלא הגעת אל המרכז של האמונה המדויק, אתה יכול להתרחק מאוד מן המרכז. כלומר, רק שיש התלכדות עם המרכז, אז יש יציבות. כל זמן שאתה קרוב, אבל לא זה בדיוק, זה יכול להתהפך לגמרי, כמו שמצאנו למשל במרד אבשלום. שזה דבר שהוא בלתי סביר. איך יכול להיות שמלך כמו דוד, שהיה כל כך פופולרי, פתאום כל העם כולו הלך אחרי בנו למרוד בו? זה דבר שהוא ממש בלתי סביר בעליל כשאנחנו קוראים את ספר מלכים. אלא אנחנו רואים שמכיוון שהיה חיסרון כלשהו קטן בממלכת דוד, הסיפור הרי מעשה בת שבע ידוע וכו', זה גרם שאפילו כלפי מלכות כמו של דוד אפשר היה שתהיה מרידה. אז אותו דבר יכול להיות גם כלפי האנושות כולה שתעשה מלחמת גוג ומגוג, יכולה להיות נסיגה מוסרית גבוהה מאוד, גדולה מאוד, כפי שגם ראינו למשל מדינה שהייתה סך הכל דמוקרטית ויחסית מתוקנת, כגרמניה של רפובליקת ויימר, שפתאום הפכה לנאצית תוך זמן קצר, עם כל הזוועות שהתלוו לזה. כן.
איך אפשר להגיד שחלק מהגדולה מהפסוקים האלה, בעצם באים לנסות אותם, סליחה, מאמרים בגמרא, באים לנסות אותם?
איך יכול להיות, איך אפשר להגיד שחלק מאמרי הגמרא באים לנסות אותנו? א', כי זה אמת. ב', כי צריך לדעת איך לומדים תורה. הרי הספר תלמוד, התלמוד הבבלי, תלמוד ירושלמי, לא נכתב בצורה פדגוגית. זה נכתב עבור תלמידי חכמים. ותלמידי חכמים, הם צריכים לדעת הכל. ותלמידי חכמים מספיק שמאירים להם נקודה אחת, למשל, מה זה עמי ארצות? כדי שידעו מה זה עמי ארצות. אבל סומכים עליהם שהם לא שוכחים מה זה ואהבת לרעך כמוך בזמן שהם לומדים את הסוגיה הזאת. מה שאין כן, לציבור באמת לא נכתבו הדברים האלה. צריך לזכור הספר של תורה שבעל פה, שהציבור היה לומד במשך הדורות, היה המשנה, ולא התלמוד. התלמוד זה היה מסמך פנימי של הישיבות, שאותו למדו תלמידי חכמים וידעו לקחת כל דבר בפרופורציה. אני יכול לקחת לך דברים שמצאים בתוך הספרות הישיבתית, עד עצם היום הזה. לפרסם קטעים מתוך זה בעיתונות, על המקום אתה מעורר אנטישמיות יהודית וגויית בבת אחת. ויש אתה לא יודע באיזה הקשר הדברים נאמרו ומה הפרופורציה שלה. אוקיי?
זה גם מה שקורה עם מה שהרב עובדיה יוסף מדבר כל פעם.
אותו דבר, כן, כשבעיתונות מצטטים איזה רבע משפט מתוך דרשה של מוצאי שבת של הרב עובדיה יוסף. אז זה מה שחפשים שם. יש איזה אנשים שכנראה יושבים רק בשביל... מתי הוא כבר יגיד משהו? כן. מה? אני לא בטוח שהם מקשיבים, זה בדיוק העניין. מרוב שהם לאותים על המילה הזה, יגיד על מישהו שהוא חמור, אז הלאה, מה זה? טוב, נו, הלאה. כן.
אתה יכול להעביר יותר את הנקודה הזאת
בצורה
יותר פשוטה, כי זה באמת נראה לי משהו מפריד ברית חדשה.
אתה רוצה שאני ארחיב יותר על הנצרות? התשובה היא שלא, אני לא אעשה את זה עכשיו, כי הרב עשה את זה בישראל ותחייתו. יש איזה משהו כמו 10 פסקאות ארוכות בנושא הנצרות, אז אני לא מבין למה אני עכשיו אחליף נושא. מי שרוצה ללמוד על הנצרות, יש, ברוך השם, ספרות. נו, מה הבעיה של הפסוק הזה בירמיהו? הוא פסוק נפלא. מה פתאום נשכנע לצד הנוצרי? אתה יודע מה כתוב שם? תסתכל טוב טוב מה כתוב ואז תראה. מצא לך, תיקח בזמנך החופשי, תקרא את הפרק הזה בירמיהו ותראה בדיוק מה הוא אומר. בסדר? טוב. כן. זה כמו שאנשים אומרים, הנה כתוב מפורש בתורה שצריך לעבוד עבודה זרה, שנאמר ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. כן.
בהקשר לתשובה שלך לשאלה הקודמת לגבי גוג ומגוג, לפי מה שאמרת, אז גם יכול להיות שלא. אם יכול להיות שאולי תהיה הטעיה מוסרית.
יש לנו כלל. כשאני מזכיר, אני עונה על שאלה צדדית שהובאה בגלל נושא צדדי, אנחנו לא דנים בשאלה ההיא. כנושא. בסדר, אנחנו ממשיכים הלאה בטקסט. הלאה. דווקא מתוך האהבה הנאמנה, מתוך רחשי הכבוד היותר מסורים בכל חום רוח ונפש, הננו באים להכריז על התשובה אל התורה והמצווה, אל הקודש והאמונה, אל מורשת אבות ומסורת קדומים, אל אור השם אלוהי ישראל המופיע על עמו ועל ארצו, לעדי עד בגון וזו. כלומר, מתוך אהבה. אז מקרבים, נתרחק, יש, אפשר לעשות על זה סיסמה, באהבה ובאמונה. נתרחק נא מכל טינה, נתרומם מכל קטנות מוח ולב, נתעלה מכל שנאה וקנטוריה, נספוג נא את האהבה הרעננה, ממקור עדנה, נרכיב את ענפי החסד על שורשי הדעה. שימו לב לזהירות כאן של הרב. חסד, בוודאי, על שורשי הדעה. אי אפשר חסד ללא דעת, כי אז אתה עושה שטויות. את הוד החופש על הדרת הסבע. כלומר, אל תשלול את הנטייה של חופש הדעות, למשל, של החברה המודרנית, אלא צריך להרכיב אותה על הדרת הסבע של המסורת, של האמון, של כבוד הורים ומורים אשר לעם עתיק, אציל ואיתן. לתחייה איתנה זו, קרויים אנו ואליה נבוא. ארץ אבות החמודה, ארץ חיים לנו, כלומר, היא לא רק באה להשיב לנו את התורה, היא באה להשיב לנו את החיים, כמו שכתוב בקהלת רבה. בעולם הזה תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. זה לא בדיוק כתוב ככה, אבל הרב מצטט באורות הקודש במספר מקומות, כאילו שזה כתוב ככה. היא תכשירנו, כלומר ארץ ישראל היא גם שותפה לעניין הזה, היא תכשירנו לעילויים זה. אלוהינו עולם ועד, הוא ינהגנו על מות. עד כאן שלום.